אתם מאזינים לביטקאסט, הפודקאסט החדש של איגוד הביטקוין הישראלי. ועכשיו עוד פרק בסדרת ביטקוין בייסיקס, יסודות הביטקוין, קריפטו מטבעות, ביטקוין, בלוקצ'יין והעולם החדש של הכסף. סדרת ההרצאות של איגוד הביטקוין הישראלי התקיימה מדי שבוע בטוילאב בתל אביב, ונערכה לפודקאסט על ידי פודקאסטיקו, בית הפקה לפודקאסטים מעולים. שתהיה האזנה טובה. שוק הביטקוין והמטבעות הדיגיטליים בכלל נחשב לתנודתי, למהיר ואפילו לתזזיתי. אבל האם יש חוקיות בתוך כל ההמולה? יניב פלדמן עושה לנו סדר בעולם הזה ומראה לנו מה עומד מאחורי הכלכלה של המטבעות הדיגיטליים. בהרצאה הזו נבין באילו כלים אפשר לנתח את התהליכים הכלכליים העוברים על השווקים ועל המטבעות הדיגיטליים. ננסה להבין איך, אם בכלל, הם קשורים לכלים שאנחנו מכירים מהכלכלה המסורתית, והאם בכלל אפשר לנבא מה יקרה בשווקים בעתיד. יניב פלדמן הוא מנכ"ל One Alpha, והוא מגיש הכלכלה שמאחורי ביטקוין ומטבעות דיגיטליים.
קודם כל, שלום לכולם. אני הולך לדבר הרבה שטויות היום. אז תרגישו חופשי, כאילו אם מישהו חולק על דעתי, או יש לו משהו להגיד, או יש שאלות וכאלה, תרגישו חופשי. חלק גדול ממה שאני הולך להציג כאן היום, זה מחקר שאנחנו עשינו בשנה וקצת האחרונות. אנחנו משקיעים המון זמן בלהבין את העולם הזה של דיגיטל אסטס, של קריפטו אסטס, להבין מה זה, איך מסתכלים על זה, איך מודדים את זה, איך משתמשים בזה וכיוצא בזה, כי זה בסופו של דבר מה שמניע את הערך. חלק גדול מהתיאוריות האלה אני אציג כאן היום. שוב, כמו שאמרתי, מוזמנים לחלוק עליי. אף אחד לא חושב שאני הבן אדם הכי חכם פה בחדר, בייחוד כי מני פה, אז בכלל. אז נתחיל. אנחנו זה One Alpha. One Alpha היא חברת מחקר ודאטה אינטליג'נס לעולם הקריפטו. התחלנו לפני קצת יותר משנה וחצי, במטרה באמת לנסות להבין את העולם הזה קצת יותר לעומק. הבנו שיש פער מאוד גדול בין המידע שאנשים מכירים ויודעים מה לעשות איתו בנוגע לשוק, לבין מה שקיים בפועל. ברמה הפשוטה ביותר היום, כשאני מסתכל על איזשהו אסט, אז אני יכול לקבל דאטה מ-exchange'ים, ודאטה מהבלוקצ'יין, ודאטה מגיטה, ודאטה מסושל, ומאתרי ICO רייטינג, ומיליון ואחד מקורות, ונורא נורא קשה לאסוף את כל המידע הזה, ולהצליב אותו כדי להבין מה רלוונטי, מה לא רלוונטי, ואיך מתייחסים לכל הסיפור הזה. זה מה שהתחלנו, אנחנו מעבר לקצת מחקר וייעוץ שאנחנו עושים, עם בנקים, בורסות, רגולטורים וכאלה, עוזרים להם לעשות את הטרנספורמציה לעולם הבלוקצ'יין וקריפטו. אנחנו מפתחים את המוצר שלנו, שזה בעצם אותו אגריגטור של דאטה, במטרה להיות איזשהו דאטה סורס מרכזי של העולם הזה, שכל מי שרוצה, בין אם זה סוחרים, משקיעים, אנליסטים, בורסות וכאלה, יוכל לקחת את כל המידע הרלוונטי על כל האקוסיסטם הזה ממקור אחד. זה מה שנקרא הוויז'ן שלנו, ועל הדרך, בגלל העבודה שאנחנו עושים, גם עבור לקוחות וגם עבורנו, אנחנו משקיעים המון במחקר ובלהבין איך התחום הזה עובד, ובלהעלות הרבה מאוד תיאוריות ומודלים לאיך מודדים אותו וכדומה. ה-so-called science הזה שאנחנו מדברים עליו, שנקרא קריפטו-אקונומיקס, השילוב של קריפטוגרפי ואקונומיקס, זה עולם מאוד מאוד חדש היום, יש פחות או יותר אוניברסיטה וחצי שיש שם ממש כאילו איזושהי דיסציפלינה שמתמקדת בתחום הזה. יש כמה הגדרות לתחום. אני יותר מתחבר לשלישית כאן ברשימה. זה בעצם שדה חדש שמנתח את האינטראקציות הכלכליות בנכסים דיגיטליים מבוזרים. אני אומר מבוזרים למרות שאין מילה בעברית ל-decentralized, ומבוזר זה יותר distributed באנגלית, אבל בגדול זה מה שחוקר את כל מה שקורה סביב רשתות ונכסים דיגיטליים בסביבה מבוזרת. והיום בהרצאה שלהם אנחנו הולכים להתמקד בעצם בשני חלקים. האספקט הראשון זה בעצם האינסנטיבס הכלכליים של אנשים להשתמש במערכות האלה, איך אנחנו בעצם הופכים מטבע או משהו בעל ערך כלכלי למשהו שמניע אנשים להתנהג בצורה כזאת או אחרת. והצד השני שנדבר עליו זה קצת על איך מסתכלים על הנכסים האלה, איך מעריכים אותם, איך מנסים לעשות איזושהי ספקולציה לגבי ערך עתידי, באיזה דאטה משתמשים, וכיוצא בזה. שוב, אני מדגיש, כל אחד מוזמן לחלוק עליי את any given time. אז לפני שאנחנו מתחילים, מה שאני בדרך כלל אוהב לעשות, כי הרבה מאוד אנשים לא מכירים את זה, כל העולם של decentralization התחיל לפני בלוקצ'יין. בלוקצ'יין היה באמת הפעם הראשונה שיצרו מערכת שעובדת, בגלל שהיה לה גם אינסנטיב כלכלי מובנה, אבל עולם הפיר-טו-פיר קיים עוד, קיים עוד הרבה מלפני, כמובן 1999, אבל הקונסומר יוזג' המשמעותי הראשון היה ב-99, מי שזוכר את נאפסטר, התוכנה הראשונה לשיתוף קבצים, שירים וכדומה. הקונספט של נאפסטר ושל ביטקוין ובלוקצ'יין באופן כללי הוא דומה, כי מדובר באיזושהי העברה של דאטה או של ערך בצורה מבוזרת. אחת מהסיבות המשמעותיות שלדוגמה שנאפסטר לא הצליח, או יותר נכון פרוטוקוליה פיר טו פיר, יותר טוב? אוקיי. אחת מהסיבות שפרוטוקולים לשיתוף קבצים כמו נאפסטר, אימיול, קאזה ודומיהם, ואפילו ביטורן שעוד שורד בימינו בצורה כזאת או אחרת, לא הגיעו לאימוץ המוני, היה כי לא היה אינסנטיב כלכלי להמשיך לשתף את הקבצים אחרי שהורדת. הורדת את הקובץ, סגרת את האפליקציה, היה נחמד. היה תקופות שניסו לעשות רנקינג וסקורינג לרפיוטיישן, וככל שאתה מעלה יותר, אתה יכול להוריד יותר, וכל מיני כאלה. סופו של דבר, זה היה על ה-honor system. כמה אני רוצה לפרגן חזרה לאלה שנתנו לי להוריד את הקובץ, זה לא באמת עבד, זה לא היה סקיילבילי. ובאמת, ב-2009, עם הולדת ביטקוין, יצאה בעצם המערכת הראשונה, שיצרה אינסנטיב כלכלי לשחקנים להשתתף ברשת מבוזרת, ולהתנהג בצורה שהרשת הייתה רוצה שהם יתנהגו. אז בואו נסתכל שנייה קצת על הצד הכלכלי של בלוקצ'יין וקריפטו, בעצם על אותם אינסנטיבס או תמריצים ועונשים שקיימים בעולם הזה של הקריפטו. יש לנו שני סוגים או שני סטים של מערכות תמריצים. הסט הראשון זה הסט שמוכר לכולנו מביטקוין, ובעצם מה שהסט הזה מספק לי זה סט תמריצים חיוביים למי שמשתתף ברשת. כמו שחלקכם הגדול ודאי יודע, ביטקוין מעניק לכל מי ש, לא לכל, אבל לאלו שמשתתפים בעבודת האבטחה של הרשת על ידי מיינינג, הוא נותן תמריצים בדמות הבלוק ריוורד, במידה ואתם פותרים את חידה המתמטית, במידה ואתם משקיעים את כוח המחשוב הנדרש כדי לעזור להבטח את הרשת, התמריץ הכלכלי שניתן לכם, ניתן לכם בדמות היום 12.5 ביטקוינים, עד 2016 זה היה 25, לפני זה גם 50, נכון? כן, ברגע קיבלתי. והחלק השני של החלק השני של האינסנטיב הזה זה בעצם האפשרות להשפיע על תהליכים ושינויים ברשת. הדוגמה הטובה ביותר שאנחנו יכולים לראות לזה בביטקוין, זה מה שקרה בשנה שעברה, גם עם ההארד פורק בין ביטקוין לביטקוין קאש, וגם עם אחרי זה הניסיון להכניס את הסופט פורק של 2X, שרצו להגדיל את גודל הבלוק, וראינו בעצם שהאנשים, גם המשתמשים ברשת וגם המיינרים ברשת, הביאו איזושהי התנגדות מאוד מאוד משמעותית, ועל ידי מה שנקרא, על ידי כוח ההצבעה שלהם, על ידי כוח המקרה הזה, זה לא הגיע לידי בחינה, אבל זה מה שאפשר להם לסכל במרכאות את המהלך הזה של הגדלת גודל הבלוק. עצם העובדה שאני משתתף, נותנת לי כוח ויכולת השפעה, אלה הם בעצם שני האינסנטיבים שלי להתנהג כמו שהרשת הייתה רוצה שאני אתנהג. Down the road, בהמשך התפתחות טכנולוגיית הבלוקצ'יין וטכנולוגיות של מערכות מבוזרות, נוצרו עוד כל מיני מערכות קונסנזוס שמוסיפות set incentives נוסף. כלומר, מעבר לסט אינסנטיבים החיובי שמוכרנו מבלוקצ'יין, יש מערכות proof of stake, לצורך העניין יש גם עוד כמה אחרות, שיש בהם set incentive חיובי ושלילי. החיובי בדומה לבלוקצ'יין, במידה ואנחנו משקיעים כוח מחשוב או משהו אחר בקריאה, אז אנחנו מקבלים את הבלוק ריוורד. השלילי זה עונש, זה אומר שבמידה ואני מתנהג בצורה שהרשת לא הייתה מצפה שאני מתנהג, אז הרשת יכולה לקחת ממני טוקנים, לקחת ממני מטבעות, זה מתבצע על ידי פעולה שנקראת סטייקינג, לצורך העניין ברשתות שמבוססות על proof of stake או על POS, על מנת לבצע פעולת מיינינג, אני חייב לנעול כמות מסוימת של מטבעות בתוך הארנק שלי, שמיועד, שבנוד שלי שמריץ את פעולת הקריאה, במידה ואני מבצע פעילות שהפרוטוקול לא מעודד או לא מרשה, לצורך העניין, יש רשתות שאומרות שאם הנוד שלך היה סגור יותר משלושה ימים בחודש, אז הפיקדון שלך שנעול בתוך הארנק נחתך ב-30%. אוקיי? אז יש לנו כאן איזשהו תמריץ כלכלי, או יותר נכון, איזשהו עונש כלכלי, להתנהגות שהרשת לא רוצה שנעשה. אז זה בעצם הצד הראשון, שעוזר לנו להבין איך אני משתמש בערך כלכלי, כדי לתת תמריצים למשתפים בתוך הרשת. הדבר השני, וזה מתחבר גם לחלק השני של ההרצאה שלנו, זה איך הדברים האלה, איך המטבעות, איך הטוקנים מקבלים ערך. בסופו של דבר, ביטקוין עד, אני חושב שהחמישי לאוקטובר 2010, אם אני זוכר, זאת הייתה הפעם הראשונה שנעשתה טרנזקציה כספית באקסצ'יינג של ביטקוין. לביטקוין לא היה ערך, הוא היה funny money, הוא היה משחק של גיקים, והכל היה נחמד וטוב ויפה, אבל באיזשהו שלב הוא קיבל ערך כספי, ובשלב הזה, בעצם היינו יכולים, ראינו שהערך הלך ועלה מכמה סיבות. הסיבה העיקרית, בסדר? שכל אחד מאיתנו נותן ערך לכל נכס מסוים, היא טראסט, היא רמת האמון שלנו בנכס, או בעיקר ביכולת של אותו הנכס להחזיר את השווי שאנחנו מייחסים לו. אני אסביר. כשאנחנו מדברים על מטבע, למטבע יש שלוש תכונות עיקריות, יש לו דבר ראשון, אגב, means of exchange, נועד להחליף את הברטר שהיה אז, אם אני הייתי רוצה לקנות בית, הייתי יכול במקום הבית לתת הרבה זוגות נעליים, זה היה נורא נחמד, היינו יכולים לעשות ברטר אחד עם השני, אבל ברגע שהבן אדם בצד השני לא היה רוצה נעליים, או לחילופין שלא רוצה למכור את הבית היום, או רוצה למכור את הבית מחר, ואני רוצה למכור את הנעליים היום, וכן הלאה וכן הלאה, היו הרבה מאוד בעיות סביב הברטר, שדרשו לייצר מה שנקרא means of exchange, או איזשהו אמצעי שמאפשר החלפת ערך בין אנשים שלא בצורה ישירה, ועל מנת שמטבע או כל סחורה כלשהי תוכל להיות means of exchange, היו לנו לפני מטבעות, לפני זהב וכסף, היו לנו גם צדפים, והיו לנו עץ וכן הלאה וכן הלאה, אבל כדי שדבר כזה יוכל להיות means of exchange, אני חייב לבטוח בערך שלו, צריך שיהיה איזושהי הסכמה בין קבוצה של אנשים, על זה שהמטבע הזה או הסחורה הזאת מייצגת ערך מסוים, כאן נכנס בעצם החלק השני, התכונה השנייה של מטבע, שזה unit of account, היא מייצגת איזשהו ערך מסוים שאני יכול למדוד, ולפיו גם לעשות איזושהי הערכה ביחס למוצרים שאני רוצה, מוצרים או שירותים שאני רוצה לקנות ולמכור. הדבר השלישי, מתחבר גם כן למה שאמרתי בנושא הברטר, אם אני רוצה למכור משהו היום, אבל אני לא רוצה לקנות משהו היום, אלא לקנות משהו מחר, נושא של store value, לצורך העניין לאחסן את הערך, מכרתי את הנעליים שלי היום, קיבלתי איזשהו סחורה או איזשהו מטבע, לשמור על הערך של הנעליים האלה, כדי שמחר כשאני רוצה לקנות בית, או רוצה לקנות לא משנה משהו אחר, אני אוכל ללכת ולקנות אותם. כל הדברים האלה בעצם מתבססים על האמון שיש לי במטבע, והאמון בעצם בסופו של דבר, האמון הוא מה שקובע את הערך, ומה שמשפיע על האמון זה רמת ההיצע והביקוש למטבע, או לכל סחורה אחרת שאנחנו רואים בשוק. ככל שההיצע של המטבע יותר גבוה, שיש יותר או סחורה בשוק, והביקוש יותר נמוך, מה יקרה למחיר? ירד, יפה. ככל שההיצע נמוך יותר, יש פחות פרות בשוק, אבל יש הרבה אנשים שרוצים פרות, מה יקרה למחיר של הפרות? יאללה, יפה. אז אלה הם בעצם שלושת הגורמים ששולטים על הערך של כל סחורה שהיא, וקריפטו, לצורך העניין, הוא לא שונה. אז בואו נסתכל רגע על ההיצע והביקוש בקריפטו, נסתכל על ביטקוין כדוגמה. כן? ההיצע של ביטקוין הוא קבוע. יש לנו, ויוכלו להיות לעולם, 21 מיליון מטבעות, סך הכל. התהליך המינטינג של המטבעות נעשה בקצב ידוע ויחסית קבוע. מראש, כל 10 דקות יש לנו בלוק, כל בלוק, בלוק ריוורד, 12.5 ביטקוין, כל 4 שנים נחתך, זאת אומרת, קצב הדפסת המטבעות הולך ויורד. אני לא אכנס למושגים כלכליים יותר מדי של דיפלציוני או אינפלציוני ודברים כאלה, אבל בסופו של דבר אנחנו נמצאים באיזושהי מערכת היצע ידועה מראש עם סוף קבוע, ולכן היכולת לשחק עם גרף ההיצע, כמו שיש במקומות אחרים, הוא הרבה יותר נמוך. איך נקבע הביקוש לקריפטו? זה קצת יותר ספקולטיבי. היום כשאנחנו מחליטים אם להשקיע בביטקוין או בפרויקטים אחרים, אין לנו עדיין יותר מדי פונדמנטלס, או יותר מדי נתונים מהותיים בנוגע לשימוש האמיתי שאנחנו יכולים להסתמך עליהם, אני אגע בזה בהמשך המצגת. אז אחד מהדברים שאנחנו משתמשים בהם כדי לבנות את האמון שלנו באיזשהו נכס דיגיטלי כזה או אחר, אנחנו מסתכלים על דברים כמו ההיסטוריה שלו, כמה זמן הוא קיים, כמה אנשים משתמשים בו, אם יש לו איזשהו שימוש כזה או אחר, מה קרה לו במהלך ההיסטוריה. רוב הדברים שקיימים בשוק, למעט ביטקוין, זה דברים שקיימים בערך 2.5 שנים, ואין לי שום יכולת לדעת איך הם התנהגו קדימה, כי אין להם היסטוריה. דבר השני, כל נושא של הבטחת מידע, נכס דיגיטלי, כל דבר שדיגיטלי הוא פריץ, כחוק יסוד, נכון, יש סיכוי יותר נמוך, סיכוי יותר גבוה, אבל אחד הדברים שמסתכלים זה הנושא של הבטחה, האם פרצו אותו לאחרונה או בכלל, רשת הביטקוין 10 שנים, גם עם הבאגים וגם עם הכל, כל הפריצות שהיו, היו לאקסצ'יינג'ים, היו לוולטים, הפרוטוקול עצמו לא נפרץ, ולכן זה משהו שנותן איזושהי רמת אמון מאוד מאוד גדולה בפרוטוקול עצמו. האם באופן קונסיסטנטי הוא מספק תוצאות? שוב, כאן השאלה היא כל אחד מגדיר תוצאות בצורה אחרת, ולכן זה קצת שונה מבין אדם לבין אדם, אבל גם רמת האמון שונה מבין אדם לבין אדם. אם אני מגדיר תוצאות בתור תשואה כלכלית, ואני מסתכל על מה ביטקוין עשה ב10 שנים, אני אגיד, וואלה, מתאים לי, אבל אם אני מסתכל על מה שביטקוין עשה בשנה האחרונה, אולי פחות. אז כל אחד והנקודת מבט שלו. אחד הדברים שחשובים, ביטקוין אמנם הוא המטבע המבוזר הפריטי מאץ' היחיד, למרות שתלוי אם אתם שואלים את ה-SEC גם איתרים קצת, אבל נהוג להסתכל גם מי האנשים שנמצאים, או מי הצוות שנמצא מאחורי הנכס הדיגיטלי. ביטקוין בדרך כלל מדברים גם על צוות הפיתוח, גם על האנשים שמחזיקים את המיינינג פולס הגדולים, האנשים הדומיננטיים בתעשייה, ואם אנחנו מסתכלים על נכסים אחרים, כמו איתריום, כמו ריפל וכאלה, אז נהוג לבחון את הצוות, כמה הוא מנוסה, גם ברמה טכנולוגית, מתמטית, קריפטוגרפית, וגם ברמה כלכלית והבנה של המנגנונים הכלכליים שעומדים מאחורי. מה הפוטנציאל, מה היכולת שיש לנכס הדיגיטלי הזה לשרת איזשהו צורך אמיתי בהמשך הדרך, נכון, אני שם שנייה רגע בצד את הדברים המוכרים לנו יותר, כמו ביטקוין ואיתריום, אני הולך שנייה למטבעות אחרים, כמו יוטיליטי טוקנס למיניהם, או פלטפורמס למיניהם, ומנסה שנייה לחשוב כמה פוטנציאל באמת יש להם לממש, וכמה הייפ יש מסביב לזה, זה גם כן בסופו של דבר איזושהי אינדיקציה לרמת האמון, ברגע שאני רואה הרבה מאוד חברים שלי שמדברים על ריפל, אני אגיד וואלה, אולי ריפל מעניין. זה איזושהי אינדיקציה לרמת האמון. ככל שיש יותר אנשים מסביב שבוטחים במשהו מסוים, ככה גם היכולת שלי או הרצון שלי לבטוח באותו המשהו, עולה גם היא. אז בואו נדבר קצת על ניתוח פיננסי של קריפטו אסטס או של דיגיטל אסטס. לפני שאנחנו צוללים קדימה, יש ציטוט שאני נורא אוהב, ואני מזכיר אותו לכל מי שמתעסק במסחר כזה או אחר, בכלל, וגם בקריפטו בפרט. סר ג'ון טמפלטון היה אחד מהסוחרים המשמעותיים ביותר בתולדות שוק ההון, במאה ה-20, ואחד הדברים שאמר, the four most expensive in the words in the English language, are this time it's going to be different. לנו כבני אדם, יש מנגנון אבולוציוני, כנראה, לזיכרון מאוד מאוד קצר. אנחנו שוכחים, כולם מדברים עכשיו לצורך העניין על רמות החוב הגבוהות שיש בעולם, זה לא שלא היה חוב גבוה בעולם, נכון, הוא לא היה 217 טריליון דולר לפני זה, אבל היה חוב גבוה במושגים של אז גם לפני, וקרו דברים גם לפני, ויש לנו נטייה לשכוח את ההיסטוריה שנוח לנו, בייחוד כשמדובר בדברים רעים, ותמיד כשדברים רעים או טובים קורים, ואנחנו רוצים להאמין שמשהו מסוים יקרה, אז אנחנו אומרים, כן, זה קרה פעם שעברה ככה, או שאני לא זוכר שזה קרה משהו, אז הפעם זה הולך להיות אחרת. רוב המקרים, סתם שתדעו, הם כן נוטים לחזור על עצמם בצורה כזאת או אחרת. יש ציטוט אחר של מרק טווין, שאני מאוד אוהב, שאומר, history doesn't repeat, but it rhymes. אז אני מאוד אוהב כאילו את האנלוגיה, כי אנחנו יכולים לראות אותה כאן, וזה אחד המחקרים הראשונים שעשינו, הייתה בעצם לנסות להבין, כדי להבין האם ביטקוין והאם קריפטו זה בועה, לנסות להשוות את הבועות, את בועות הריטייל הגדולות, היו גם בועות, בועות מוסדיות, אבל בועות הריטייל הגדולות שזה 1929, בועת הסקיוריטיז, ו-2001 לדוט קום, כמו שאתם רואים, יש איזשהו סימילריטי די מוכר, שמי שאי פעם ראה גרפים של שוק, מכיר אותו, של ה... הנסיקה למעלה, ואז ירידה קטנה למטה, ואז מה שקוראים במסחר טכני dead cat bounce, ואז עוד ירידה קטנה למטה וכן הלאה. יש דמיון מאוד מאוד גדול. כשאנחנו עשינו השוואה, אגב, בין הגרפים של 1929-2001 וביטקוין, לא עשינו את זה על כל השוק, וביטקוין ב-2018, קיבלנו קורולציה של קרוב ל-70%, שזה פנומנלי. כמובן שכדי להגיע לקורולציה הזאת, אני מודה ש... כמו כל סטטיסטיקאי טוב, שיחקנו קצת עם הנתונים, אבל הסיבה, אגב, התירוץ שנתנו לעצמנו בלשחק עם הנתונים, היה, עשינו בעיקר סקוויזינג לטיים פריימס. כלומר, ב-1929 לקח הרבה מאוד זמן לבועה הזאת להתנפח, ב-2001 לקח פחות, וב-2018, כמו שראינו עם ביטקוין, לקח משמעותית פחות. הסיבה שאנחנו הצלחנו למצוא כדי לספר לעצמנו למה הסיפור הזה נכון, זה השינוי של means of communications. ב-1929, כשמשהו היה קורה בעולם, היית במקרה הטוב קורא על זה בעיתון, או שומע על זה מחבר ששמע על זה מחבר, שמע על זה מחבר שקרא על זה בעיתון לפני שבוע. היה לוקח הרבה מאוד זמן למידע לעבור. ב-2001 עוד היינו מה שנקרא יחסית בימים המוקדמים של האינטרנט, האינטרנט היה בחדירה של 25% כאילו מאוכלוסיית העולם, זה עדיין היה... מה שנקרא, לא early adapters, אבל זה היה ב-early majority, ועדיין כאילו לדברים שקרו לקח יותר זמן לעבור, והיום אני עושה טוויט בקוריאנית, ותוך שנייה טראמפ מגיב לי באנגלית בזה, אז הכל קורה מאוד מאוד מהר, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שהשוק כן מתנהג בצורה שהיא מאוד מאוד דומה. ובסופו של דבר, אם אנחנו תופסים digital assets או crypto assets, בתור איזושהי אבולוציה של המערכת הכלכלית הקיימת, אז אין שום סיבה שהם יתנהגו בצורה שונה במערכת הכלכלית הקיימת. יש כמה דברים שונים ואנחנו ניגע בהם תכף. כדי להבין איך אנחנו עושים ספקולציה על הערך העתידי של נכס פיננסי כלשהו, אנחנו מסתכלים בדרך כלל על שני סוגים של ניתוחים. הסוג הראשון נקרא technical analysis, מי שראה אותו, מכיר אותו, בדרך כלל זה גרפים, נרות, כל מיני אינדיקטורים כמו RSI, סטוקטיק, טרנד ליינס וכדומה. בסופו של דבר ניתוח טכני, למי שמתעסק פה במסחר, אני מאוד ממליץ לקרוא ספר שנקרא Reminiscence of a Stock Operator, זה ספר על סוחר בתחילת המאה, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אוקיי, עוד לפני שהיו מחשבים, עוד לפני שהיו מערכות שקראו את המחירים מטייפ, שמסביר בעצם על איך השוק הזה עובד. בסופו של דבר, הניתוח הטכני זה ייצוג גרפי, ייצוג מתמטי, של תבניות פסיכולוגיות. אני יודע איך השוק הולך להתנהג, כי הוא התנהג ככה בעבר, כי ככה אנשים הגיבו לעלייה כזאת במחיר, לירידה כזאת בווליום, אני מתבסס על איזושהי תבנית היסטורית של התנהגות של אנשים, ואני מייצג אותה בצורה גרפית וויזואלית. זה עובד לא רע, תלוי את מי אתם שואלים כמובן, בדרך כלל יותר לטווח הקצר, פחות לטווח הארוך. אבל בקריפטו, אחד הדברים שכשהתחלנו לבדוק את היישום של תבניות ואינדיקטורים קלאסיים של טכניקל אנליסיס על קריפטו, גילינו שקריפטו מתנהג בצורה קצת שונה, כי יש לו קצת יותר מימדים שמשפיעים על המסחר, ואני אסביר. בניגוד לשוק הרגיל, שבו הוא עובד בצורה מה שנקרא של סינגל אסט, סינגל מרקט, רוב המניות, רוב הנכסים, נסחרים בשוק אחד. יש גם דברים שנסחרים בדואליסטינג ודברים כאלה, אבל הם, מה שנקרא, הם לא הרוב. מניה של אפל נסחרת מול דולר בנאסדק. בסדר? בקריפטו, BTC, USD, ביטסטמפ, זה במקרה הטוב, 1-2% ממה שקורה בשוק. אם אני מנסה לעשות ניתוח שמסתכל על התנהגות של נכס, שמושפע מכל כך הרבה זירות מסחר אחרות, אני מפספס איזשהו ממד מאוד משמעותי. ולכן מה שאנחנו עשינו אצלנו בכלים שלנו, יצרנו סוג חדש של גרף, שנקרא מולטי-אסט, מולטי-מרקט. זה נותן לנו להסתכל באחד משני ממדים שונים, על איך נראה נכס מסוים. האופציה אחת היא לקחת את אותו פר, נגיד BTC-USD או BTC-ETH, ולהסתכל עליו across exchange'ים. לראות את כל, את כל הנכסים על גרף אחד, לצבוע גם פערי ארביטראז' ביניהם, ולנסות למצוא תבניות חדשות ואינדיקטורים חדשים, בצורה שהיא רב-ממדית, על פני מספר רב של זירות מסחר, זה לא משהו שקיים בניתוח הטכני הקלאסי, וזה משהו שנמצא לגמרי לגמרי בשלבי המחקר הראשונים שלו. הדבר השני, זה לקחת זירת, לקחת מה שנקרא נכס מסוים, ולהסתכל על כל הנכסים שנסחרים מולו. זאת אומרת, לא להסתכל רק על BTC-USD, אלא על BTC-USD מול BTC-ECH, מול BTC-LTC, מול BTC-XRP וכן הלאה וכן הלאה, וכאן אנחנו יכולים לראות, וזה אגב אספקט מאוד מעניין, בייחוד בהתחשב לעובדה שגם עד היום חלק גדול מהשוק הוא בקורולציה מאוד מאוד גבוהה להתנהגות של ביטקוין, כשביטקוין עולה בחדות או כשביטקוין יורד בחדות, הוא לוקח בדרך כלל את רוב השוק איתו. אבל כשביטקוין נשאר יציב, כמו שהיה מספטמבר עד לפני שבוע וחצי, אז הדברים מתחילים, שאר המטבעות מתחילים לפתח סוג מסוים של עצמאות, וזה מאוד מעניין לראות את הדיסקורולציה שלהם, בעיקר מול נכס הבסיס שנקרא ביטקוין, ואז אנחנו יכולים גם לראות תבניות, ולזהות התנהגות של דברים, כמו מטבע אחד שמשפיע על מטבע אחר, כמו כשנפתח פער מסוים, זה אומר שביטקוין עומד לעלות, או שאיתר עומד לעלות, בגלל ש-XRP ירד וכן הלאה וכן הלאה, יש כל מיני דברים שיכולים להשפיע, גם ארביטראז'ים למיניהם, אבל זה דברים שגם אי אפשר לראות אותם בניתוח הטכני הרגיל, אלא רק שמניחים את הגרפים, את אותם הגרפים, גם של ווליום וגם של מחיר, מניחים אותם אחד על השני, ומסתכלים עליהם לאורך זמן, ומודדים את המרווחים ואת התבניות שנוצרים ביניהם. שוב, כמו שאמרתי, זה בשלב מאוד מאוד ראשוני, אבל זה מאוד מעניין לבדוק איך זה מתנהג, כי יש הרבה גם רווח לקצור משם, וגם להבין איך השוק הזה באמת מתנהג. אבל כל זה, כמו שאמרתי, נורא נחמד לטווח קצר. אחד הסוג דאטה שאנחנו מתמקדים בו, וגם אני אישית הרבה יותר אוהב, כשאני בא להשקיע באיזשהו נכס, לא משנה כרגע אם זה בקריפטו או לא, זה דאטה שהוא דאטה פונדמנטלי. מה זה דאטה פונדמנטלי? זאת אומרת, מה מגדיר את הערך של אותו נכס בצורה כזאת שאני יכול לסמוך עליו. לדוגמה, כשאני אומר דולר שווה 3.6 או 3.7 שקלים, למה אני אומר את זה? איזה כוח עומד היום מאחורי הדולר? ממשלת ארצות הברית, יפה. איזה כוח יש לממשלת ארצות הברית לשלוט על הערך של הדולר? אג"חים, להדפיס דולרים, לאינפלציה, ריבי, החוב, התקציב של ארצות הברית וכן הלאה, יש הרבה מאוד כלים שבעצם בסופו של דבר מרכיבים את תפיסת האמון שלי ושל עוד הרבה מאוד אנשים כמובן, לגבי כל מטבע מסוים. אז היום כשאני רוצה במרכאות לנתח פונדמנטלית איזשהו מטבע פיאט רגיל, אני בדרך כלל הולך לנתח את כלכלת המדינה, האם טראמפ יהיה טוב או רע, האם התקציב יעלה או ירד, האם החוב הלאומי יעלה או ירד. יש לי נתונים, מה שנקרא, מהותיים, פונדמנטליים, שמרכיבים את הערך שמטבע מסוים, שאני תופס לגבי מטבע מסוים. כשאני הולך לחברה מסוימת, דוגמת אפל, איך אני בודק את הערך המהותי שלה? על מה אני מסתכל? איך אני יודע אם אפל שווה היום 700 מיליארד דולר, או שהיא שווה 30 מיליון? לפי מה? מחירות, יפה, מה עוד? מחירות, דוחות, רווח, ייצור, עלויות, הכנסות, הוצאות, משכורות, בונוסים, דוחות אנליסטיים וכן הלאה וכן הלאה. כל אחד מהדברים האלה בעצם מספקים לי איזושהי אינדיקציה. אם אני יודע עכשיו שאפל, סתם אני זורק דוגמה שקרתה לפני 8 או 9 שנים, השווי של אפל בבורסה, אוקיי, הוא 430 מיליארד דולר, ואפל מחזיקה בקופת המזומנים של החברה 380 מיליארד דולר, והחברה מרוויחה בשנה 100 מיליארד דולר, זאת אומרת, רווח בשנה פלוס קופת המזומנים זה 480 מיליארד דולר, והבורסה כרגע מעריכה את החברה ב-430. מה אני מבין מכאן? מה שאני מבין מכאן זה שבעצם מוכרים לי ב-430 משהו ששווה 480, אוקיי? זה ההבנה הבסיסית. עכשיו, זה גם ההבדל, פה גם מגיע במרכאות ההפרש, בין הערך הטכני או הביקוש וההיצע לבין הערך הפונדמנטלי. את הערך האמיתי לעולם יקבע ביקוש והיצע, לא משנה מה קורה במהות. הביקוש וההיצע לעולם יהיו אלה שיקבעו את הערך בפועל. בערך, בפונדמנטלי, בניתוחים פונדמנטליים ובנתונים שאנחנו מסתכלים עליהם בבסיס, אנחנו יכולים להשתמש כדי להבין האם הביקוש וההיצע בשוק היום מעריך נכס מסוים ביתר או בחסר. בסדר? מעולה. אז יש לנו שני גישות היום לניתוח פונדמנטלי. הראשונה נקראת bottom up, זאת אומרת אני מתחיל בניתוח פונדמנטלי של הנכס עצמו, אני עולה מכאן לשוק, לתעשייה שבו הוא נמצא, למדינה שבו הוא נמצא, ואחרי זה אני מסתכל על מה שקורה בעולם. ויש גישה קצת שונה, שאומרת בוא קודם כל נסתכל מה קורה במקרו, נסתכל מה קורה בעולם, מה הסנטימט, עומד תפרוץ מלחמת עולם או לא, יהיה ברקסיט, לא יהיה ברקסיט, טראמפ יבחר, לא יבחר, אני אסתכל קודם על דברים כלכליים, אחרי זה אני מסתכל על תעשיות מסוימות, האם שוק האנרגיה עכשיו זה שוק טוב או לא טוב, האם שוק המכוניות הוא מעניין או לא מעניין, ואז אחרי שזהיתי שכן, אני יורד ומחפש חברות מעניינות באותו השוק, ומצאתי את החברות המעניינות, אני הולך ומנתח חברה ספציפית. אלה הם בעצם שתי הגישות לניתוח פונדמנטלי, ואני אדבר על איך אנחנו עושים, או יותר נכון למה אנחנו מתייחסים בכל אחד מהם כשאנחנו מדברים בקריפטו. לפני שאנחנו נסתכל על מה בעצם הפונדמנטלס של קריפטו, אני רוצה נעשה ממש זריז, נעבור על סוגי ה-traditional asset classes שקיימים היום, התחלנו לעשות את זה, ואני ניגע בהם ממש בקצרה, רק כדי שתבינו לכל אחד מהם איזה השוואה אנחנו עושים, מה אנחנו לוקחים, מאיפה, כי חלק גדול מהמחקר שלנו ומההבנה שלנו של איך מודדים נכסים דיגיטליים, מסתמך על הרבה מאוד עבודה שנעשתה על ידי אנשים מאוד חכמים לפנינו, שבנו את אותם ולואציות ואת אותם אינדיקטורים עבור ה-asset classes הקיימים. אז היום יש 4 asset classes ראשיים, יש עוד, אבל אלה הם הראשיים, הראשון זה equities או מניות, מייצגות בדרך כלל זכויות הצבעה או זכויות לדיבידנדים בחברה. היסטוריקלי, יותר נכון כאילו בגדול מאז שקיימת הבורסה באזור 1800 וקצת, זה הנכס שהוא outperformed כל סוגי נכסים אחרים לאורך זמן, לא בטווח זמן קצר. אתה יכול גם, ברוב המקרים, אתה יכול גם להרוויח וגם להפסיד, והוא גם נחשב להכי וולטילי מבין כל סוגי האסט קלאסס. הסוג השני של הנכסים נקרא fixed income, הוא בעברית אגרות חוב. השוני שלו ממניות, זה שהוא לא נותן לך בדרך כלל איזושהי זכות הצבעה או חלוקת רווחים, הוא פשוט נותן לך, אתה נותן הלוואה לחברה, אתה מקבל את ההלוואה עם ריבית, ובעצם הפרמיה של המחיר שיכול לעלות ולרדת, זה בגלל שהשוק מתמחר את היכולת של הגוף שנתן את האג"ח, אם זה מדינה או חברה, להחזיר את ההלוואה הזאת. אם אני חושב שהסיכוי חברה מסוימת שהוציאה אג"חים תחזיר את ההלוואה ותוכל לעמוד בתשלומי הריבית הוא מאוד מאוד נמוך, המחיר של האג"ח בשוק הפתוח יקרוס, כי כולם ירצו להיפטר מהאג"ח, מה קורה? יש הרבה היצע, אין ביקוש, מחיר יורד. אז פיקסט אינקאם פחות מסוכן נחשב בדרך כלל ממניות רגילות, פחות וולטילי, יש לי ברוב המקרים יש לי סט מוגדר של ריבית קבועה או משתנה על הנכס בסיס שאני נותן, וההימור שלי פה הוא לא על האם זה יעלה או ירד ברוב המקרים, אלא יותר על האם החברה תוכל לשלם, אם אני לוקח את זה ממדינה שבדרך כלל מדינה נחשבת מקור בטוח יחסית לאג"חים, אז הסיכוי שלי לקבל את הכסף חזרה פלוס הריבית הוא יותר גבוה, ולכן נכס בסיכון נמוך, פחות וולטילי, והוא נחשב גם בחלק מהחישובים ריסק פרי. הסוג השלישי של האסט קלאס, האסט קלאס השלישי זה בעצם מטבעות, אוקיי? מטבעות פיאט של מדינה, זה היה עד קריפטו השוק היחיד שכביכול עובד 24 שעות, גם הוא היה סגור גם בשבוע, תלוי איזה מטבע ומי ואיפה, הוא מאוד ספקולטיבי ברמה כזאת שנורא קשה, יש כל כך הרבה גורמים וכל כך הרבה, גם במקרו וגם במיקרו, כל כך הרבה דברים שמשפיעים על התפיסה של אנשים לגבי, לגבי המטבעות, חלק גדול מהערך הגלום במטבע היום, זה ביכולת שלנו להשתמש בו. אם אני מאמין סתם לצורך העניין שמחר ונצואלה פושטת את הרגל, אני לא ארצה לקבל את המטבע של ונצואלה, הערך שלו יקרוס. זה אחד מה, מה שנקרא, זה הספקולציה, אבל שימו לב, זה אני מאמין, אוקיי? בגלל זה זה נחשב נכס מאוד ספקולטיבי. והסוג האחרון של נכס זה קומודיטיז או סחורות, זהב, כסף, ברונזה, חיטה, אורז, סוכר, כל דבר שסוחרים בו ומשתמשים בו, למטרות כאלה ואחרות, באופן טבעי לסוכר כולם יודעים למה אנחנו משתמשים, לזהב וכסף ומתכות יקרות יש גם איזשהו שימוש מסוים מעבר להיותם store of value, יעלומים, סוכר, אורז, חיטה, פרחים וכן הלאה וכן הלאה, גם לצורך העניין הצבעונים היו סוג של סחורה, המקור של האסט קלאס הזה היה, הוא נולד בכלל כדי להגן על חברות מעלייה או ירידה בעלות חומרי הגלם שלהם, הם רצו לגדר את עצמם, לצורך העניין אם אני מקדונלדס, ואני רוצה לשמור שבמידה ומחיר החומר גלם לייצור צ'יפס שלי עולה, אז אני לא יהיו לי עלויות, אז אני בעצם קונה חוזים עתידיים על תפוחי אדמה, שבמידה והמחיר עולה, אני עדיין אשלם כמו שהם היום, במידה והוא לא עולה, אז הפסדתי איזושהי פרמיה קטנה, אבל עשיתי איזשהו גידור של עלויות, התחלנו משם, באיזשהו שלב זה הפך להיות כלי קצת יותר ספקולטיבי למסחר בדברים אחרים, יש לו קורולציות יחסית נמוכות לשוק המניות, ואלה הם בעצם ארבעת הסוגים העיקריים של קריפטו אסט, של סליחה, של טרדישנל אסטס. עכשיו, בוא נסתכל רגע, איך מודדים כל אחד מהם, ואז אנחנו נקפוץ לקריפטו. אז אקוויטיז, כמו שאמרנו, אנחנו מסתכלים על הדוחות של החברה, אנחנו מסתכלים על המאזן, על הנכסים, על ההתחייבויות, על הרווחים, על המחירות, על המתחרים, על השוק שבו החברה עובד. יש לי הרבה מאוד נתונים להתבסס עליהם ולהגיד מה אני חושב ששווי החברה בלי קשר לביקוש והיצע. פיקסט אינקאם, דומה אם זה חברה שהנפיקה, פלוס הריבית שנותנים לי, פלוס האוברל סטטיוס של החברה או הכלכלה, אם אנחנו מדברים על אג"ח מדינה, דירוגי אשראי חיצוניים וכן הלאה. אם אנחנו מסתכלים על מטבעות, כמו שאמרנו, אנחנו בעצם מודדים את מצב הכלכלה, מסתכלים על אינדיקטורים כמו תלג, ריבית, אבטלה, חוב, אחוזי שיקון, אינפלציה וכדומה, ובקומודיטיז בעיקר, בעיקר מה שמשפיע על המחיר, זה ביקוש והיצע, אם אני צופה ש... סתם אני אומר, תהיה עכשיו מלחמה במדינה שמייצרת 50% מתוצרת העגבניות של העולם, ולא יהיו הרבה עגבניות שנה הבאה, אז אני צופה שהביקוש יישאר אותו דבר, אבל היצע ירד משמעותית, ולכן המחיר יעלה. אז עכשיו בואו נסתכל רגע על קריפטו, וכאן מגיע החלק המעניין. אנחנו היום, כשאנחנו מסתכלים על קריפטו אסטס או על דיגיטל אסטס, אנחנו מחלקים אותם היום לשבעה קבוצות, או יותר נכון, לשבע קטגוריות, לשתי קבוצות. הקבוצה הראשונה היא מה שנקראת native crypto, זה דברים, זה נכסים שקיימים אך ורק בעולם הדיגיטלי, ויש להם ייצוג על הבלוקצ'יין. הראשון, crypto currencies, ביטקוין, לייטקוין, מונרו, זיקש, כל הדברים שמיועדים כ-store of value, means of exchange, בצורה כזאת או אחרת. הסוג השני, utility tokens, בשונה מ-Ethereum, utility token הכוונה היא לטוקן שנועד לשמש לרכישה או גישה לשירות או מוצר מסוים. אוקיי? צורך העניין, הדוגמה הטובה לזה, רפ של אוגור, prediction markets, רק באמצעות רפ אתה יכול לפתוח prediction market חדש, ולהמר עליו, זה איזשהו סוג של utility token. הסוג השלישי נקרא platforms, Ethereum, NEO, Icon, Tezos, כל הפלטפורמות האלה שבעצם הם תשתית למשהו שיבנה עליהם. אוקיי? זה סוג נוסף. בדרך כלל הטוקן שם ישמש כסוג של גז, כעלות לביצוע טרנזקציה על גבי הפלטפורמה. יש גם שימושים אחרים, תלוי כמובן בקונצנזוס, proof of stake וכאלה, אבל הרמה הבסיסית זה שהשימוש של הטוקן הוא כדי להריץ או לבצע פעילות או לגשת לרשת. אחד זה משהו שהוא לשימוש ישיר, והשני, utility token זה משהו שהוא לשימוש עבור אפליקציה או משהו ספציפי, ופלטפורמה, אתה משתמש בטוקן בדרך כלל כדי להריץ משהו אחר. לצורך העניין, אני אתן שתי דוגמאות שהן שונות, אבל מסבירות אותו קונספט. אית'ר, אתה משלם גז עבור הרצת חישובים. באיוס, אתה מחזיק איוס כדי לקבל בנדוויף ברשת. זה פלטפורמה של להחזיק את הטוקן בפני עצמו, אין משמעות. אית'ר לא נועד להיות means of exchange. הוא נוצר, הוא הפך לכזה בגלל ה-ICOs, אבל הוא לא נועד במקור להיות means of exchange או store of value. זה חלק מהדברים שנוצרו כחלק מהפופולריות שלו, אבל זה ההבדל בין utility לפלטפורמה. הסוג הרביעי, משהו שנולד, מה שנקרא, בשנה וקצת האחרונות, crypto collectibles או non-fungible tokens, בשונה מכסף. אם אתם מכירים, מה התרגום בעברית לפנג'בל? תחליפי או אחיד. אז non-fungible tokens, בשונה מכסף, לצורך העניין, אם אני לוקח שטר של 50 שקל ושטר של 50 שקל, אותו כסף, אוקיי, אם אני לוקח ביטקוין אחד וביטקוין אחר, אותו ביטקוין, אני יכול להחליף אותם אחד בשני, הערך שלהם, מה שנקרא, כמו שסוחרים אוהבים להגיד, one BTC always equals one BTC. ב-non-fungible tokens, זאת אומרת, כל אחד מהטוקנים שלנו הוא אחר. הטוקנים מייצגים או משהו דיגיטלי או משהו פיזי, תכף נדבר על זה בקבוצה השנייה, אבל הדוגמה המוכרת ביותר, CryptoKitties, אוקיי? כל אחד מהחתולים האלה זה איזשהו טוקן, כל חתול שונה מחתול אחר, אני יכול לקנות או לשדרג או לעשות כל מיני דברים אחרים על הטוקן שלי, והם מתנהגים בצורה קצת שונה, אבל שוב, יש כאן איזשהו ייצוג דיגיטלי, אנחנו קוראים לזה קריפטו קולקטיבלס, הצורה השנייה של זה מגיעה ב-asset back tokens, תכף ניגע בזה בקבוצה השנייה. אז זה בעצם הקבוצה הראשונה, זה מדבר על נכסים שהם דיגיטליים לחלוטין, אוקיי? והסיבה, אגב, לא פתחתי עם זה את השקף, אבל הסיבה שאנחנו עושים את הקלסיפיקציה הזאת, זה כי לכל אחד מסוגי האסטים האלה, יש פרמטרים שונים. כמו שאני לא אמדוד מניה, באותה צורה שאני מודד דולר או שקל, אני לא יכול למדוד את ביטקוין, באותה צורה שאני מודד את איתר. יש להם שימושים שונים, אוקיי? זה שיש לי throughput של טרנזקציות באיתריום גבוה, ובביטקוין יש לי אולי יותר נמוך, זה לא אומר שאיתריום עובד או פועל טוב יותר עם ביטקוין, כי השימוש שלהם הוא אחר. אז זה הסיבה שעשינו את הקלסיפיקציה הזאת. אז אני אחזור רגע לקבוצה השנייה. הקבוצה השנייה זה קבוצה שנקראת טוקניזציה, סבבה. בקבוצה הזאת בעצם יש ייצוג דיגיטלי לנכסים שקיימים בעולם האמיתי. החלק הראשון, הסוג הראשון שנמצא בתוך הקבוצה הזאת זה security tokens. בשונה ממה שאתם אולי מכירים, שכולם שומעים שכל ה-ICOs הם securities, וכולם regulated וכו וכו וכו, כשאנחנו מדברים על security tokens, אנחנו מדברים על ייצוג של מניות או מכשירים פיננסיים בדמות טוקנים על הבלוקצ'יין, אוקיי? ייצוג של מניות, או equities, או debt, בדמות טוקנים על הבלוקצ'יין, זה מה שנקרא security tokens, וכל מה ששומעים עכשיו על זה ש-STOs ודברים כאלה, בדרך כלל גיוסי equity, רק שבמקום לקבל תעודת מניה פיזית, ששמורה באיזה כספת, כי ככה מתנהלים עדיין היום, מסתבר, אתה מקבל טוקן דיגיטלי שיושב בארנק אצלך או אצל איזשהו קסטודיאן כזה או אחר. הסוג השני של הטוקנים בקבוצה הזאת נקרא Natural Asset Tokens או Asset Backed Tokens. גם זה משהו שהתחיל לתפוס תאוצה בשנה האחרונה. מדברים על נדלן שמגובה בטוקן, או יותר נכון טוקנים על הבלוקצ'יין שמגובים בנדלן, ביהלומים, בזהב, ביין, בנפט, בכמעט כל דבר שאפשר לחשוב עליו, ואפילו באומנות לסוגים השונים, נדלן זה פחות או יותר השימוש הנפוץ ביותר היום, ההתנהגות של זה היא התנהגות מאוד דומה לסקיוריטי טוקנס, רק שכאן זה לא אקוויטי או חלק בחברה, אלא כאן זה בדרך כלל נגיד חלק בנכס, אני יכול לעשות STO לבניין, אוקיי? הנפקת מטבע, הנפקת סקיוריטי טוקן לבניין, כל מי שקונה את הסקיוריטי טוקן הוא אונר מסוים או על הבניין, או על ה-revenue stream שהדירות שמוזכרות בבניין מייצרות, או כל דבר אחר שאני יכול לחשוב עליו. זה בעצם הסוג השני, asset-backed tokens, והסוג השלישי, זה מה שנקרא קריפטו-פיאט ו-stable coins. העברתי היום הרצאה של שעה וקצת, אבל אחד הדברים שבגינם stable coin נוצר, היה כדי לאפשר טרנזישן חלק יותר בין קריפטו לפיאט. קריפטו היה מאוד וולטילי, אנשים רצו את היכולת לקנות ולמכור ולצאת החוצה מפוזיציות במסחר, לכן נוצר הסטייבל קוין, סמוט הראשון שנקרא תת'ר. היום בעצם הסטייבל קוין משמש כגרסה דיגיטלית לפיאט. רוב המסחר היום מתבצע על סטייבל קוינס שהם צמודים בערכם לדולר, יש כמה סוגים של stable coins שמגבים את הערך שלהם, אנחנו לא ניכנס לזה כי זה הרצאה אחרת לגמרי, אבל שוב, זה קטגוריה נוספת שמודדים אותה בצורה קצת שונה. אז בוא נסתכל, קר.
אוקיי, מה באמת מבטיח לנו את הסינכרון בין העולם הדיגיטלי לעולם המוחשי, למשל בנדלן, איך בעצם מובטח הגיבוי הזה של נדלן בנכס דיגיטלי.
זה אגב הרצאה של שעה וחצי לפחות, אם לא יותר, אבל בגדול, אחד הדברים, הנקודות היותר בעייתיות, בכל מה ש... בכל מגמת הדוקניזיישן, שהיא עדיין סנטרליסטית, אוקיי? אין כאן באמת דיסנטרליזיישן אמיתי. זאת אומרת, יש לי עדיין איזושהי חברה, או איזשהו אישיואר, או איזשהי גוף שמסנכרן בין מה שקורה לעולם האמיתי, לבין מה שקורה על הבלוקצ'יין. האנשים מה שנקרא, שחוקרים ועובדים בתחום הזה, אומרים שמה שיעבוד כאן וייצר את החיבור הזה ואת מה שנקרא, את האמון בין שני החלקים האלה, זה העובדה שיש מערכת reputation, שבמידה ואתה, לצורך העניין, אתה לנדלורד שמוציא STOs לבניין, ואתה לא מעביר את הרנט לדיירים שלך, אז הרפיוטיישן שלך ייפגע, והדיירים שלך ימכרו את הטוקנים שלהם, ואף אחד לא ירצה לקנות אותם, והמחיר יקרוס, ואתה תיפגע, וכו וכו וכו. מה שנקרא, כלכלת השוק החופשי תגרום לסיפור הזה לא לעבוד, אבל שוב, מאוד מאוד בקצה המזלג. בערך 4 דקות שנשאר לי, אני אנסה לרוץ על כמה מהפרמטרים שאנחנו התחלנו לעבוד עליהם, זה דאטה שאנחנו מושכים מהבלוקצ'יין עצמו, כדי לנסות ולהבין מה הערך המהותי של דיגיטל אסטס שונים. אז אנחנו מסתכלים לדוגמה, כשאנחנו מסתכלים על ליקווידיטי, מבחינתנו זה פרמטר פונדמנטלי, אני תכף אסביר גם למה, אנחנו מסתכלים על המחיר בשוק, על הווליום, על המרקט קאפ, על כמות הזירות שבהם נסחר טוקן מסוים, על רמת הנזילות בכל אחת מהזירות האלה בנפרד. לצורך העניין, אם יש בורסה שיש לה ווליום של, לא יודע מה, 5, 8, 10 מיליון דולר, ש-90% מתוכם זה טוקן ספציפי, הסקור שלנו, של רמת הנזילות, יהיה נמוך מאוד, כי לצורך העניין, כל תזוזה בבורסה באותו מטבע, תפיל, תקריס את המטבע הזה לחלוטין. אז ליקווידיטי זה פרמטר אחד. הספליי, יותר נכון, בעצם המדיניות המוניטרית הקבועה של הטוקן, כמה יש מקסימום או אם יש מקסימום, זה פיינייט או אינפינט, מה תהליך ההנפקת מטבעות, אם יש מיינינג או שזה פרימיין, אם יש שריפה של מטבעות, כלומר אני רוצה להבין מה הספליי ומה התנהגות הספליי, מה השימוש בפועל, זה אולי הפרמטר החשוב ביותר, מה השימוש בפועל במוצר, אני מסתכל על הבלוקצ'יין עצמו, אני מסתכל על הטרנזקשן ווליום וגם על הטרנזקשן ווליו, תלוי כמובן באיזה מסוגי הנכסים, אני מסתכל על כמות הטרנזקציות בבלוק, אני מסתכל על כמות הבלוקים הריקים וזמן בין בלוקים, האם הרשת מצליחה לעבוד בצורה קונסיסטנטית. בגרוף, אני לוקח את אותם פרמטרים מהבלוקצ'יין פלוס פרמטרים נוספים, ואני בודק אותם לאורך זמן, לצורך העניין, מספר הכתובות שנמצאות ברשת, כמות הכתובות האבסולוטית, אני מסתכל גם על כמות הכתובות הפעילות, כמה כתובות פעילות יש בכל יום, מספר עולה, מספר יורד, ומה עשו הכתובות האלה? האם הם העבירו טרנזקציה, האם הם ממשו חוזה חכם, כלומר, בסופו של דבר, אם מסתכלים היום דוגמה על איתר, 95% או 7% מה שקורה היום על איתריום, זה העברה של טוקנים בכל מקום, בלי קשר למימוש של סמארט קונטרקטס. נושא האפישנסי, כמה הבלוקצ'יין עובד בצורה יעילה, אחד הדברים, אחד הפרמטרים שמצאנו, שיש להם קורלציה מאוד מעניינת, למחיר בחלק מסוגי האסטים, זה למדוד את כמות העסקאות בממפול, או יותר נכון את הגודל הממוצע של הממפול ב-24 שעות, לעומת כמות העסקאות הממוצעת בבלוק ב-24 שעות. בסופו של דבר זה basic queuing theory, רק על הבלוקצ'יין, כדי למדוד את רמת הנצילות והיעילות. האם הרשת עובד בצורה יעילה, והאם היא מנוצלת עד הסוף, וראינו שתנודות באינדיקטור הזה לאורך זמן, יש להם קורלציה בינונית למחיר, תלוי שוב כמובן באיזה סוג של דיגיטל אסט. אנחנו מסתכלים על הבריאות, על ההלף של הרשת, כמו שאני מסתכל בחברה, שאני בודק, יש לה חובות, למי היא חייבת, וכמה הסיכוי שלה להחזיר אותם וכו' וכו', בבלוקצ'יין אני מסתכל מה רמת הדיפיקלטי, מה ההשרייט, כמה נודים יש לי שמחוברים לרשת, מה יקרה עכשיו עם איזה מיינינג פול ייפול החוצה, מה יקרה לסקיורטי של הרשת, האם היא תהפוך להיות פגיעה, האם תוך שנייה התקיפו אותה והיא תיפול, וכן הלאה וכן הלאה. ואני מסתכל כעוד איזשהו אינדיקטור נוסף, הרמת הוולטיליות של כל אחד מהמדדים שהזכרתי מקודם, לא על המחיר, כל אחד מהדברים, כלומר, אם אני רואה צורך העניין שהבלוק סייז עולה מאוד, ואז יורד מאוד, ואז עולה מאוד, ואז יורד מאוד, או לחילופין שהספליי של המקס ספליי או הקורנט ספליי משתנים בצורה כזאת שהיא לא קונסיסטנטית וקיצונית לאורך זמן, כנה לגבי השרייט או כל דבר אחר, גם כן יכול להשפיע על איך אני מנתח את רמת האמינות של הנכס הזה. כל אחד מהדברים האלה בנפרד מהווה משקל שונה עבור כל סוג של נכס, אבל זה רק דוגמה לנתונים פונדמנטליים ומה הם יכולים להצביע. בסופו של דבר, כל אחד מהדברים האלה, אני יכול גם לתת לכם הקבלה לאינדיקטורים דומים בעולם האמיתי. אני אתן הדוגמה שאני כבר באובר זמן, אני רואה. טוב, אז אני אבטר על הדוגמה, אני רק אתן ממש סיכום. דיברתי על בוטום אפ, על איך אנחנו מסתכלים על פונדמנטלס בסיסיים של נכסים דיגיטליים. מה שאתם רואים כאן מאחורה, ואני אשמח להרחיב אחרי זה, או מי שיוצא אני אשלח את המצגת, זה סוגים של אינדיקטורים שאנחנו מסתכלים עליהם ברמת מקרו, ברמת מה קורה בכל השוק הזה, בכל העולם הזה, אנחנו מסתכלים על רגולציה, אנחנו מסתכלים על חשיפה של כמות אנשים בעולם לנכסים דיגיטליים, אנחנו מסתכלים על הפער הטכנולוגי, שזה פחות או יותר כמות החברות שגייסו ICO ואין להם שום דבר, מול כמות החברות שגייסו או עובדות ויש להם מוצר עובד, ועל משהו שנקרא market diversification של כמות הנכסים שיש בשוק, והדומיננטיות של כל אחד מהנכסים האלה, כדי להבין מה היציבות של השוק כולו. לצורך העניין, שוק הקריפטו הוא כרגע לא הכי יציב בעולם, כי יש לו נכס אחד מאוד מאוד דומיננטי שקוראים לו ביטקוין. אני מניח שיש עוד הרבה, אבל סיימנו הזמן, אז תודה רבה לכם, ומי שרוצה הזמן אחרי זה.
מופק על ידי פודקאסטיקו. פודקאסטיקו. פה מפיקים. פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו. פודקאסטיקו.